עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודית גריסאו.
ערב טוב, שבוע טוב. אנחנו כאן ב-103 כמדי שבוע, תחשבו טוב. שעה תמימה שבה אנחנו מדברים עם ועל אנשים שיש ביכולתם להרבות בנו דעת, להרחיב את ליבנו. תמיד אנחנו שמחים לתת במה לכאלו שרואים את האחרים ועושים למען החברה, וכמדי שבוע המתחתנו מלאה. אבל אנחנו ממש לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה. עורכת ומפיקה אותנו היום מחירות עזני, אחראים על השידור רן לודין שיושב כאן לצידי ובני שאולסקי, ועורך הדיגיטל שלנו גיא רביב. ואנחנו מבקשים להתחיל את השעה הזו עם אורח יקר שמבקר אותנו מעת לעת, עם דוקטור שמעון אזולאי, מרצה לפילוסופיה, סופר, ואנחנו מבקשים איתו לדבר על הספר החדש, מהפכת המשמעות. ערב טוב לך, שמעון.
ערב טוב, יקרה, ערב טוב.
ותודה רבה שאתה איתנו, זה תמיד מרחיב את ליבי ואת ליבנו.
אחת התוכניות שהכי כיף לי לבוא אליה.
תודה.
את יודעת למה?
למה?
אפשר לומר למה, כי התחלת גם ככה. כי הכל נקי.
תודה, תודה רבה, אנחנו משתדלים ממש. אז אני חייבת להודות שטרם סיימתי את הספר, אבל ממה שקראתי כבר ממש התרשמתי. אז בוא נדבר שוב על מהפכת המשמעות, שזה נשמע כאילו שהיא כבר פושטת בהרבה מאוד מקומות, ויותר אנשים נוגעים בה.
תראי, אני אגיד לך, כן ולא. כן ולא, למה אני מתכוון? במובן אחד, אני חושב שגם המצב היום, גם התקופה, גם המצוקה, גם באמת, לא צריך להכביר מילים על מה שקורה סביבנו מאז 7 באוקטובר, ובכלל, גם לפני. יש התעוררות אדירה של משמעות. זה משהו שהוא אולי נקודת האור עבורי, אחת הגדולות, שמתחוללות, כן? בתוך המצוקה הרבה שיש. אני שומע את זה כל כך הרבה מחיילים וממפקדים. אני עובד המון עם הצבא. פתאום אנשים, הם לא מסתכלים רק דרך הפריזמה הכלכלית, רק דרך הפריזמה של האינטרס. פתאום יש להם איזה מין תחושת ייעוד גדולה, תחושת משמעות גדולה, שמשנה את האופן שבו הם חווים את הקהילה שלהם, את האופן שבו הם חווים את החיים, את החיים שלהם. והדבר הזה הוא בעיניי אדיר, כן? אבל תכף אני אסייג, ואני אגיד למה אני אסייג את זה, אבל אני רוצה ברשותך עוד מילה אחת, ותעצרי אותי מתי שאתה רוצה, את יודעת.
זה בסדר גמור.
את יודעת, אחד הדברים, הייתי אומר, מרגשים, שאנחנו רואים בעת הזאת, יודעת, שאדם עומד מול מצוקה, מול אירוע קשה, וכולנו עומדים לצערי, מי כך, מי אחרת, מול אירועים קשים. יש בגדול שני נתיבים. נתיב אחד הוא נתיב, נקרא לו נתיב הרע, נתיב פוסט-טראומטי, נתיב שהדבר שקורה מטלטל אותנו, מרסק אותנו, שובר אותנו. אבל יש נתיב אחר, שהוא נתיב מוזר, למה? זה הנתיב של הצמיחה הפוסט-טראומטית. זאת אומרת, הנתיב שהופך אותנו לגרסה הרבה יותר טובה מאשר שהיינו קודם. עם כל כמה שזה נשמע מוזר, דווקא שאנחנו לפעמים עומדים מול, אנחנו יכולים לצמוח ממנו למשהו חדש. ולמה אני אומר את זה? אני אומר את זה כי הדבר המרתק הוא, וזה חלק ליבתי בספר, זה שיש שני דברים שהם, בוא נאמר, יוצרים את ההבדל הזה. יוצרים את ההבדל הזה בין הצמיחה לבין הקריסה. אחד זה משמעות.
והשני זה קהילה.
והשני זה קהילה. ואנחנו רואים את זה בצורה כל כך מרגשת אצל חיילים.
תראה, אני חושבת שכשנעבד את הטראומה הכל כך גדולה הזו שאנחנו בתוכה, בהרבה מאוד מובנים, אז אני חושבת שאחד הדברים שנגלה זה שקצת איבדנו את האתוס שלנו, ואולי זה גם הבסיס להרבה מאוד מחדלים, כי אם הדברים לא נעשים מתוך משמעות, אז כנראה יותר קל להתרשל בהם ולאבד אותם בדרך. אבל באמת אחת השאלות שאני שואלת את עצמי לאורך כל הקריאה, עד כמה אפשר לקחת את מהפכת המשמעות ברמה האישית ולאמץ אותה כל אחד ואחת מאיתנו? עד כמה זה נגיש?
אז במובן עמוק, ומבחינתי, אחת הסיבות שהספר לא כתוב אקדמית. כתוב קצת, אבל זה לא הסיפור שלו. בסוף, הוא מיועד לשני קהלים, ואני ברשותך בסליחה הזאת, גם מחבר את זה למה שאמרנו קודם, רוצה לדייק את זה. אחד זה לכל אדם. בסוף אני מציע פה שפה. אני קורא לה שפת משמעות. אנחנו צריכים לזכור, ודיברנו על זה בתוכנית, אני זוכר, שבני אדם, כל ייחודם זה שהם צריכים לעצב את עולמם. השאלה באיזה שפה הם עושים את זה? מה השפה? יש לנו שפות שונות, כבר דיברתי איתך, וגם בספר כן. אני חוזר על זה, על שפת העושר, ודיברתי על שפת הצרכים, כן? אני לא יודע אם זה דיברתי איתך בתוכנית על שפת הצרכים, על הטעות של מסלו, שפשוט כן. טעה בגדול, שזה לא נכון לפרספקטיבה של... זאת אומרת, יש לנו שפות שונות. אז קודם כל, ברמה של האדם הפרטי, ושם אני מסביר מה זה אומר, מה זה שחקן משמעות, איזה תכונות הוא צריך כדי לשחק את עולם המשמעות היום בעולם שלנו. אז יש ציר אחד שהוא הפרט. ואני רוצה ברשותך לדבר עכשיו קצת על מנהיגות. אני רוצה לדבר על מורים, על הורים, על מפקדים, על מנהלים, על רבנים, על מדריכים, מי שאת רוצה. אני רוצה לדבר על זה משום ששם בעיניי נמצאת הלקונה הכי גדולה. זאת אומרת, הספר מקדיש המון המון חלקים כדי להסביר למנהיג, ואני מדבר על זה שיש לנו משבר מנהיגות, וכשאני אומר משבר מנהיגות, אני לא מתכוון רק פוליטית.
ברור.
אני מתכוון הורים שמתקשים להיות הורים.
אולי המשבר הגדול ביותר זה שכל אחד מאיתנו יראה את עצמו מנהיג.
אתה יודע, הדבר הזה הוא כל כך, כל כך חשוב, אני כל הזמן מדבר על זה עם הורים, הורים מפקדים וכן הלאה, ואני אומר להם דבר אחד. אל תשכח, יש לך ביד משאבי משמעות. יש כל מיני משאבים, אני אפרט את זה בספר. חלק מהסיפור זה איך אני מבונה את זה עבור ילדיי, עבור תלמידיי, עבור עובדיי, גם במקום עבודה. בסוף אל תשכח שהעובד שמגיע למקום עבודה, הוא נכון תמיד אני אומר, במוטיבציה, השאלה הגדולה זה לא למה באת, אלא למה אתה נשאר.
כן.
זה נכון שהוא בא בגלל השכר. הוא צריך להתפרנס. ולפעמים הוא בא בגלל הדימוי, תנת מי שעובד בעולם התקשורת.
לגמרי.
אבל השאלה היא למה אתה נשאר. ואנחנו נשאר במקום שייתן לנו הזדמנות, סיכוי, מבנה, אתוס, של להרגיש בעצמנו משמעותיים. וזה לא יקרה לבד. זה התפקיד הגדול של מנהיגות בעת הזאת. הכי גדול.
אתה יודע, אני לא יכולה שלא... דיברנו על זה בעבר וקראתי את זה שוב בספר. זה החלק של אמא שלך. בתוך כל ההבנה הזאת ושפת המשמעות.
את יודעת, זה הדבר שמרגש אותי הרבה, כמו שאת יודעת, ה-20 עמודים הראשונים מוקדשים לאמא שלי.
אני יודעת.
ושנפטרה לפני מעט 5 שנים, והיא לא לבד. אני רוצה להגיד פה למאזינים משהו. היא למעשה דוגמה לדור שלם, שידע מנהיגות, וידע כן. קהילה, וידע משמעות, בלי מילים. ואני מנסה להראות איך הדברים האלה היו שם. איך העומק הזה של יצירת מרחב משמעות עבור הילדים, יצירת כוח שמאפשר להתמודד עם אתגרי החיים הדרמטיים ביותר שהיא עברה באופן אישי ורבים ורבות אחרות עברו, ולכן המון המון מתחיל ממנה. אני עושה את זה משני טעמים, אתה יודע, טעם אחד זה הומאז', אתה יודע, אתה חושב שזה דור שמגיע לו, אבל יש טעם אחר. אני חושב שהלכנו לאיבוד קצת.
לגמרי.
ולמשל הלכנו לאיבוד במחשבה שכל פרט הוא כל יכול שיכול לעשות הכל. אנחנו לאיבוד בגלל פרסונליזציה של הטכנולוגיה שיוצרת בינינו פירוק, שהיום את יכולה להיכנס למרחב ולראות 10 אנשים, 10 עולמות שונים. ואתה שואל את עצמך, תגיד, מאיפה אני אלמד? אני רוצה לתקן, אני רוצה לתקן להפוך את המשפחה שלי לקהילת משמעות. אני רוצה להפוך את מקום העבודה שלי לקהילת משמעות. אני רוצה להפוך את הזוגיות שלי לקהילת משמעות. מאיפה אני, לאן אלך? מאיך אני אלמד? וגיליתי שבתוך המעשים היומיומיים, הפשוטים של הדור הזה, אפשר למצוא הרבה תשובות.
שמעון, דוקטור שמעון אזולאי, חבר יקר, תודה רבה על הדברים המרתקים הללו. יכולתי לשמוע אותך עוד ארוכות, וברכות וישר כוח על הספר החדש, מהפכת המשמעות, והלוואי והוא יהיה בסיס ללימוד, כמו שאתה אומר, אישי בגובה העיניים להרבה מאוד אנשים. תודה ושיהיה שבוע מבורך.
תודה, ויבוא שלום על ישראל.
אמן, אמן הרבה. ואמן. ואנחנו כמעט מאותו עניין לאותו עניין, ואנחנו מבקשים לדבר עם אדם מרגש מאוד, עמי דעדון, שחיין פרולימפי ישראלי, שהביא הרבה מאוד שמחה וגאווה למדינת ישראל, שיאן בכמה מסכים באולימפיאדת פריז 2024. עמי, ערב טוב לך ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב, מה נשמע?
בסדר. אז אולי קצת תספר על עצמך לפני שנדבר על התחרות.
טוב, קוראים לי עמי דדון. אני שחיין בן 23. ייצגתי ישראל בשני אולימפיאדות. אני שיאן עולם ב... שתי מקצים, 100 ו-200 חופשי. יש לי נכות שנקראת CP, שיתוק מוחין. זה נכות שמתבטאת בארבע גפיים. ובעצם אני קיבלתי אותה מלידה בעצם.
ומתי, אם אתה יכול ללכת ככה במסלול חייך המרתק ומעורר השראה לגמרי, אתה יכול רגע לחזור לנקודה שבה אתה אומר, אני, למרות הנכות, הולך להיות שחיין אולימפי?
אני הגעתי לבריכה בגיל מאוד מאוד צעיר, ולא אהבתי את זה בהתחלה. אני חושב שהנקודה שבעצם הפכה אותי ל... כאילו, הפכה את הרצון שלי להפוך למקצוען, זה בערך בגיל 14-15, שבאמת נחשפתי לספורט הפרלימפי, כאילו, במלוא הדרו, ראיתי את השחיינים הבוגרים שוחים, ורציתי להיות כמוהם, אז ממש עשיתי שנה-שנתיים של עבודה מאוד מאוד סיזיפית בנבחרת הצעירה, וככה בגיל 16 כבר עליתי לבוגרים, ומשם החלטתי לעבוד עם המאמן הנוכחי שלי,
יעקב בניזון. ואם שומעים אותנו אנשים שמתמודדים עם מגבלות כאלה ואחרות, אז מה אתה רוצה להגיד להם?
אני רוצה להגיד לכל מי ששומע אותנו שתמיד אף פעם לא לוותר לעצמנו, ברור שהכי קל זה לשכב במיטה ולבכות על מר גורלנו, אבל לפעמים צריך להגדיל ראש ולנסות תמיד למצוא את הכישרון שלנו, כי אני מאמין שלכל אחד מאיתנו יש כישרון שחבוי בו, כל מה שצריך לעשות זה למצוא אותו, להשקיע בו, ואחר כך למצוא איך לעזור איתו לאחרים. וככה זה הופך להיות למעגל של, מעגל של נתינה.
עכשיו ברשותך נדבר קצת, אתה מרגש ממש. וברשותך אנחנו נדבר קצת על פריז 2024, אז אתה מגיע לאולימפיאדה, ואתה מצליח לקבל כמה הישגים צברת באולימפיאדה הזו?
4 מדליות.
וואו.
שתי מדליות זהב, מדליית כסף ומדליית ארד.
ואתה יכול רגע לנסות לזקק את הרגע הזה כל פעם כשאתה עולה על הפודיום? הרי אני חושבת שלא נשארה עין יבשה כששמענו אותך וראינו אותך שר את התקווה בכל כך הרבה התכווננות וגאווה, אבל אתה יכול במילים שלך לזקק את הרגעים האלה?
כן, ב... הפודיום הראשון במדליית הזהב הראשונה שבעצם עליתי לשיר את התקווה. זה היה רגע מכונן בשבילי אישית, כי זה בעצם היה זיקוק של עבודה של 3 שנים, ועם כל מה שאנחנו עוברים כעם, רציתי שבעצם ישמעו אותנו, וזה היה כל כך מרגש מבחינתי, ולשם רציתי להגיע, רציתי ש... כולם יעמדו בעמדו שלנו וישמעו אותו, ושיראו שעם ישראל חזק ועם ישראל לא מבטר, ובשביל זה הייתי שם, הרגשתי שאני, שעם שלם ביחד איתי שם.
באינטראקציה שלך עם לאומים אחרים, עם ספורטאים ממדינות אחרות, יש איזשהו רגע שאתה רוצה לשתף בו?
אני חושב שרוב הספורטאים ממש פרגנו, ולא הרגשתי שום שנאה מספורטאים אחרים, אפילו להפך לפעמים. הקהל בפריז, בבריכה לפחות, נתן לי רק אהבה.
מה הלאה? מה היעד הבא?
אני עוד לא יודע. אני אשמח לתרום בכל מה שאני יכול, אבל כרגע אני רוצה לקחת קצת הפסקה, כי אני מתאמן מאוד מאוד קשה, 12 פעמים בשבוע.
וואו.
ואני חושב שזה זמן טוב לקחת הפסקה.
לגמרי.
כדי להביא מה קורה הלאה, אולי קצת חול, אני לא יודע. בכל מקרה אני אמשיך עם העשייה, לא משנה אם אני אמשיך לשחות או לא, אבל... אני כרגע אקח קצת הפסקה משחייה.
עמי, משפט לסיכום של שהוא באמת מיועד לאנשים שמקשיבים לנו, ואין מי שלא מתמודד עם משהו.
נכון, כולם מתמודדים עם משהו. העניין הוא באמת להסתכל על זה בעיניים ולהבין איך צריך לחיות עם זה. לא למה זה קרה לי, וכל יתעסק באיך, צריך יתעסק עם איך אני משתפר, איך אני משפר. וזה תהליך שקורה, מתחיל בנו, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, לא למה הוא ולמה היא, אלא מה אנחנו יכולים לעשות על מנת לשפר את מצבנו. קודם כל אנחנו, ואחר כך אפשר להסתכל על הסביבה.
עמי דדון, עמי דאדון, שחיין פרולימפי, 4 מדליות בפריז 2024, 2 זהב, 1 כסף, 1 ארד. מה נאמר? אנחנו מצדיעים לך שפו גדול, ושכל מה שתעשה תצליח. אמן. תודה רבה. ועכשיו אנחנו מדי שבוע משתדלים לתת במה ולשים זרקור על אותם אנשים שבתוך כל הצרכים והכאוטיות והקשיים שכל כך הרבה אזרחים מתמודדים איתם, יש מי שקמים מהכיסא ומחליטים שהם עושים מעשה למען האחרים. ועמותה כזו היא עמותת שינוע חברתי שאוספת עודפי ייצור של חברות כמעוניות גדולות במשק כמו גולף, דלטה, קיטן, H&O וכו' וכו', ובמקום שהם יזרקו לפח, מעבירים אותם לגופים חברתיים שזקוקים להם. ואנחנו עם תומר שמש, המנכ״ל של העמותה. ערב טוב, תומר. ותודה רבה שאתה איתנו, נעים מאוד. זה ממש אתם עושים לקט פאה ושכחה.
נכון, הגדרת זה יפה מאוד. אנחנו בעצם, בדיוק כמו שיש את ארגון לקט ישראל שעושה את זה במזון, והוא ממש מנחה את הדרך בעולם בתחום הזה, אז אנחנו עושים את זה בתחום מוצרים שאינה מזון, והגדרת זה יפה שאנחנו עובדים מול עסקים. אנחנו בעצם לוקחים ממקומות שיש בהם עודף, שזה יכול להיות מפעלים שמייצרים בגדים, ומסיבות שיווקיות כלשהם החליטו לא למכור אותם, דרך חברות הייטק שמחליטות להתחדש כל כמה שנים בריהוט שלהם, במטבחים שלהם, בציוד האלקטרוני שלהם, ובכלל כל עסק שרוצה להעביר עודפים, על דגש עם עודפים, אנחנו לא מעבירים סתם תרומות, כן. אנחנו מעבירים עודפים, חלק מאיזושהי תפיסה גם סביבתית שיש לנו, שאומרת שיש מספיק שפע לכולם, רק צריך לראות איך מחלקים אותו. ואנחנו כבר קיימים 6 שנים, את צריכה לדבר בהקשר של המלחמה, אז אני אגיד שאנחנו כבר קיימים כבר 6 שנים, אבל באמת מתקעת המלחמה, בעצם קיבלנו איזשהו, מה שנקרא בעל כורחנו, איזשהו מקום מאוד מיוחד, שבעצם ידענו לספק כמויות מאוד מאוד גדולות של מוצרים. אני מאמין שכבר מעל למיליון, ל2 מיליון מוצרים כבר חילקנו מתחילת המלחמה, למפונים, זה היה בשלב הראשון כמובן בתי מלון ואזורים שפונו אליהם אזרחים, ובשלב השני גם תמיכה במשפחות, נטבחות רווחה, דרך הרשויות המקומיות, והכל הכל דרך עודפים של מוצרים, אנחנו מביאים אותם גם מהעולם, אבל בעיקר מהארץ, ואנחנו אפילו עכשיו גם פותחים מרכז בעקבות הדבר הזה, קיבלנו כן. השראה לפתוח גם מרכז חדש עכשיו, שאנחנו פותחים אותו באזור פרדס חנה, שבו
שאתם,
גם יהיה מרכז
לוגיסטי. פותחים סוג, אוקיי. זה סוג של מרכז לוגיסטי, שאז אפשר יהיה להנגיש יותר מהמוצרים לאנשים. כמה אנשים, לכמה משפחות או אנשים הצלחתם להגיע בשנה האחרונה?
אנחנו מעריכים שמעל ל-50,000 איש נהנו מהדברים שלנו. הם יכולים ליהנות בשתי מעגלים, גם משפחות שממש היו צריכים להבזר את הבית שלהם, האישי, החדש, הזמני, או לא זמני לצערנו, אבל גם המון מוסדות שבעצם תחשבו שבכל קיבוץ כזה שפונה, יש מועדון, ויש בתי ילדים, ויש גני ילדים, ויש כיתות לימוד ודברים כאלה, וגם מוסדות לקשישים וכל מיני, זאת אומרת, לא רק אנשים פרטיים, אלא גם מוסדות.
טוב, ומי שרוצה להגיע אליכם, לצערי הרב, עדיין יש לא מעט כאלה שצריכים את הגב ואת התמיכה הזו בין אחינו, אז איך מגיעים
אליכם? אנחנו מבקשים ממוסדות שמטפלים במפונים וברשויות מקומיות שקולטות מפונים, להיכנס לאתר של שינוע חברתי, ולחשוב על כל דבר שהם זקוקים לו, ולרשום ולמלות בטופס, ואני מבטיח שאנחנו עוברים על כל טופס כזה, ובאמת עושים איזשהו...
אז אתם לא עובדים מול הפרטים, אלא מול הארגונים?
נכון, כדי להישאר בכמויות הגדולות שסיפרתי לך עליהן, כן. אנחנו חייבים לעבוד מול הארגונים, אבל זה עובד מצוין, אנחנו עובדים עם 18 רשויות מקומיות, וגם אם עכשיו מישהו יגיד שהוא החליט לתת את הבית שלו, או את הבניין שלו, כמו כן. שעשינו גם בכמה מקומות בארץ, ולהכלס שם המפונים, אז גם עם זה אנחנו יודעים לעבוד, אין שום בעיה.
תומר שמש, מנכ״ל עמותת שינוע חברתי, בהצלחה ותודה רבה על כל מה שאתם עושים, ואנחנו תמיד נשמח לתת במה ולסייע במלאכה החשובה הזו.
תודה רבה על ההזדמנות.
תודה רבה, שיהיה שבוע מבורך, תודה רבה. עכשיו אנחנו בפינתנו היו ועודם, ואנחנו מבקשים היום לדבר על שלמה אבן גבירול. שלמה אבן גבירול, משורר ופילוסוף יהודי חשוב, שחי בספרד במאה ה-11, ושתי היצירות המשמעותיות שלו זה הספר מקור חיים, והפיוט או השירה כתר מלכות, שגם תפס מקום נכבד בסידור התפילה של יום הכיפורים. ואנחנו מבקשים על כתר מלכות לדבר עם האומן יגל הרוש, שבחר לקחת את כתר מלכות ולעורר אותו מחדש. ערב טוב יגל, ותודה שאתה איתנו.
ערב טוב יהודית.
אז כתר מלכות שככה מתנגן ברקע, הבחירה שלך לעורר מחדש את השירה?
טוב, קודם כל, אני חושב שבאמת מדובר באחת מהפסגות של השירה הדתית בכלל. זאת אומרת, באמת מדובר פה במעין פרוזה מחורזת, אבל משהו שמבחינת שובר את המשקל, שובר את הצורות המקובלות, ובעיקר, בעיקר בעיניי, נוגע באחד מה... רבדים הקיומיים הכי עמוקים שלנו, של האדם, הפער הזה שבין הפליאה אל מול האלוהות, אל מול האלוהות שמתגלה בטבע, אל מול האפסיות והבר החלוף של החיים האנושיים.
שאומרים שזה אחד הדברים הכי חשובים של רבי שלמה אבן גבירול, זה באמת את הרגש הדתי הזה, לא בכדי, זה קיבל מקום של כבוד ב... סידור התפילה של יום הכיפורים.
נכון, יהודי מרוקו ולא רק, אני חושב שבכלל בקהילות המזרח, גם בקהילות תימן, נהגו לומר את הכתר בעלות השחר של יום כיפור. זאת אומרת, ממש ברגע שבו האור מתחיל לאט לאט להיכנס בחלונות של בית הכנסת או של הבית שבו האדם יושב, והבריאה מתחילה לאט לאט להתגלות ומתרגש עליו היום הקדוש, ואני חושב שאחד הדברים היפים בכלל בכתר, זה באמת הרגע, הכתר בנוי בצורה כזאת, שאבן גבירול מתאר את הבריאה כממש משלבי התהוותה הראשוני, מהבקיעה של היש מתוך העין, כמובן נוכח כאן.
שבעצם הכתר זה כמה וכמה תפילות, נכון?
הכתר בנוי בעצם מכמה בתי שיר, שנחה עליהם רוח פילוסופית, מיסטית, פיוטית מאוד. החלק הראשון הוא באמת רווי בתוך מיסטיקה של ספר יצירה ושל ספרות ההיכלות והמרכבה, ספרות שפותחת כן. בשאלה איזה שירים ותשבחות אומר מי שרוצה לצפות במרכבה. ואיבן גבירול מייצר פה
שזה בעצם המלאכה של ההתקרבות לאלוהים או הדבקות באלוהים.
נכון.
ואתה יכול להגיד איך בכל זאת אנחנו מדברים על משורר שחי במאה ה-11, איך הקהל שלך מגיב ליצירות הללו?
אז את הכתר בעצם, מה שעשינו בשנתיים האחרונות, הלחנתי אותו במשך כמה שנים. במשך לילות ארוכים הייתי יושב והוגה בו ומחפש את הנעימות שנכון לאתר בו את הכתר. הלחנתי אותו במסגרת המקם, שזה בעצם הסולם המוזיקלי המזרחי, כשכל בית שיר בתוך השיר הנפלא והארוך הזה, מיוחד לו מקם אחר, הלך רוח אחר, כשלכל מקם יש מקום נפשי שאותו הוא מבקש לעורר. הקהל הגיב לזה בצורה מאוד מפתיעה, זאת אומרת, יש משהו מאוד מפתיע, אולי בפער הזה שבין הזמן שהפיוט מבקש מהמאזין, זאת אומרת, פיוט דורש מהמאזין זמן אחר, זה לא שיר שהקצב שלו הוא מהיר, זה שיר שדורש זמן של התבוננות, ואולי באופן מאוד מפתיע, הקהל מאוד התמסר לזה. זאת אומרת, אחרי שבהופעות שהעלינו את הכתר, היה תחושה שאנחנו נמצאים בתוך איזה טקס שהוא מחוץ למימד של זמן ומקום. גם אנחנו וגם הקהל, זאת אומרת, היצירה בנויה כיצירה אחת של שעה רציפה,
כן.
שבה בתי השיר נסדרים אחד לתוך השני, והייתה תחושה ממש שאנחנו ממש נכנסים לתוך עולם שחלף, שמקבל איזושהי הצצה לבאמת עולם שחלף.
אז יגל הרוש, תודה רבה, ואנחנו נסיים את הדברים עם עוד הצצה לשיר הזה שמתנגן ליצירה, בבקשה.
ברשותך שבעזרת השם בפסטיבל אהוד הקרוב בנובמבר אנחנו נעלה את היצירה הזאת מחדש בספרייה הלאומית, אז מי שרוצה לבוא ולהזין ולהתכנס כאן מוזמן.
בהחלט, ותודה רבה, ואנחנו נשמיע את החלק מהיצירה המופלאה הזו. תודה ושבוע
רבה,
טוב.
שנה טובה,
שבוע אמן, טוב. תודה רבה. ואל תאכילני פרי ועלי והארך לי אבך ואל תטריבי אותי עד אכין צדה לשוב אל מקומי ושולח
לבוני מן נסוג גדול מה תעשה לשמך הגדול
ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין, מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, על פרשת השבוע, שתמיד גם מתקשרת לימים שבהם כולנו שרויים. ערב טוב לך, הרב איתמר חייקין, מה שלומך?
ערב טוב, יהודית. כן, פרשת כי תבוא.
כן, כן. נו, שתבוא עלינו כבר הברכה.
כן, אז... עדת אני רוצה לדבר על אחד האתגרים הגדולים, שבמיוחד בתקופה הזאת גדלים במיוחד. אומרת התורה, ושמחת בכל הטוב אשר מתן לך השם אלוהיך, ולביתך אתה והלוי, והגר אשר בקרבך. יש מצווה מיוחדת לשמוח. ואני חושב שזה אחד הדברים הכי קשים לצוות על זה. מה זאת אומרת? שמחה, או שיש לי או שאין לי. הרבה פעמים אין לי מצב רוח לשמוח. לא בא לי. קל וחומר בשנה כל כך מורכבת ומלאה בכאבים וצרות. איך אתה דורש ממני לשמוח? אבל כאן זה מופיע, מופיע כציווי. וגם בכללות שמופיעות אחר כך, מה יקרה אם לא, אז כתוב תחת השלום ואתה תשמע אליך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. זאת אומרת, גם אם אנחנו לא שמחים זה, מאוד לא טוב. אז מה הסיפור פה? איך באמת מצליחים לשמוח? שאלה, נכון?
לגמרי.
אז זהו, אז ככה
אגב, כמה... אגב, אני רק אספר לך שאנחנו פתחנו את התוכנית עם דוקטור שמעון אזולאי, mm-hmm. שמדבר על מהפכת המשמעות, וזה אולי הבסיס לשמחה.
כן, אז בהחלט, בהחלט אחד הכיוונים. אני חושב שאנחנו צריכים קודם כל לטפל במעקבי השמחה, זאת אומרת, אני חושב שילדים בדרך כלל המצב הטבעי שלהם הוא שמחה.
נכון.
אלא אם כן, כי ילד בוכה, זה אומר שמשהו כואב לו. אבל עם הזמן, זה נשמע כאילו שגם כשלא כואב, אנשים כזה עצובים, ככה מדוכדכים כאלה, בוודאי ב- 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 בשנה כזאת. ונדמה לי שאולי צריך לטפל דווקא במעקבי השמחה. למה אנחנו לא שמחים? חשבתי על כמה דברים.
אוקיי. ושיט,
דאגות, מה יהיה מחר, או מה היה אתמול. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מסיחים דעת מהמצב שבו אנחנו נמצאים, אלא מה יהיה או מה היה, ופחות מצליחים להיות נוכחים בכאן ועכשיו. כיוון אחר, אני חושב שמעכב את השמחה, זה אגו. כי האגו תמיד מדמיין מה מתאים לי, מה צריך להיות, מה הכבוד שלי, מה מגיע לי, ואז כשזה לא קורה, אני מתחיל לכעוס, אני מתחיל להיעלב, אני מתחיל גם להיפגע. יש בשמחה משהו שאומר, עזוב אותך. אתה לא מחצז, אם אתה עצמך כזה בצד. ופתאום התברר ש... וואלה, זה לא כזה נורא אם צחקו עליי קצת ואמרו לי ועקפו אותי. אני חושב שלהניח את האגו בצד, הוא כבר מאפשר איזשהו שמחה אפילו בדברים הקטנים. הדבר הבא זה כמובן הכרת הטוב. כי אנחנו לפעמים רואים מאוד חזק את הרע, מגיון הישרדותי שלנו, שהרע תמיד קופץ. אבל בשביל הטוב צריך להכיר אותו, זאת אומרת צריך להעלות אותו למודעות, לחשוב עליו, להסתכל, באותם דברים טובים, שתמיד אנחנו מסתכלים עליהם כמובן מאליו. ואולי האחרון שבהם ככה, שיש הפסוק, זה נאמר, אתה והלוי, והגר אשר בקרבך. מה זה אומר? אומר רשי בביטוי מאוד יפה, ושימחת ושמחת. זאת אומרת, אם אתה משמח אחרים, מתישהו השמחה מגיע ללב. ואנחנו כל כך מכירים את זה כשאנחנו בנתינה, אתה הולך למסעדות כאלה שבאים חבר'ה ונותנים, ותמיד זה מקום מלא שמחה. כי הנתינה עצמה יוצרת איזושהי אנרגיה כזאת שמעוררת השמחה. אז אולי זה פשוט הפתרון לעמים שלנו. תנסה כן. לחשוב על מישהו אחר עצוב, תנסה לשמח, ועל הדרך גם תרוויח אתה.
מה שנקרא, על זה נאמר, לו יהי, מי ייתן וכל אחד מאיתנו.
אבל צריך לעבוד בזה. אני חושב שהנקודה המרכזית היא לשים את זה כמטרה. כן, זה שריר שצריך לעבוד בו. הוא לא פשוט, הוא לא קל, לפעמים מתנוון קצת עם השנים, ולפעמים גם חוטף מכות והוא חבול, אנחנו כל מה צריכים לאמן אותו. חייבים לאמן אותו, כי אחרת אנחנו מאבדים אותו.
ונדמה לי שבשנה האחרונה זה צריך ממש סדרה מסיבית כדי לאמן אותו. עד כדי כך אתה שואל אנשים מה שלומך, אנשים כבר לא אומרים בסדר, בסדר החדש, או כל מיני כאלה ביטויים.
כאילו גם אין לגיטימציה לשמוח, כאילו אם אני, תשמח, אני שמח, זה עדיין לא אומר שאני מסיח דעת מכל הדברים, להפך. אני, כפי שאמרנו, דווקא כשאני שם לב על האחרים, ואני משמח את האנשים, אז אני עושה הרבה יותר טובה לעולם. העולם לא חסר אנשים עצובים, ומדוכאים ומיואשים. העולם חסר מאוד באנשים שמחים, ובעיקר אנשים שמשמחים. אז יאללה, תן חיוך.
כן, לגמרי. אני כל כך מסכימה איתך. אנחנו באמת צריכים לתת לגיטימציה. זה לא יגרע מהתמודדות עם האתגרים. ההפך הוא הנכון.
אז זו הקריאה שלנו בתוכנית.
כן.
התוכנית. אנחנו תוכנית שקוראת מותר לשמוח.
כן, מותר וחשוב, ללא ספק. הרב איתמר חייקין, מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, אני אחזור ואומר כרגיל, תענוג צרוף ותודה רבה על הדברים.
שבוע משמח.
אמן ואמן. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. תודה רבה לחירות עזני, שערכה והפיקה אותנו. תודה רבה לרן לודין ולבני שאולסקי האחראים על השידור. תודה רבה לגיא רביב, עורך הדיגיטל שלנו. ואנחנו כאן, בעזרת השם, נתראה גם בשבוע הבא, בתחשבו טוב, ונשתדל להביא חדשות טובות ומרחיבות לב ודעת. כאן יהודית גריסרו, שיהיה לנו שבוע מבורך להשתמע. תודה.
הדרך מרמה, זה עוד פיתול ועלייה, וכבר נדמה שזה לנצח יימשך. וחום השמש שמכה על השפתיים הסדוקות, איש לא יודע כבר לאן כל זה הולך. וכבר ראינו מעיין, וכשנגן נעלם, ושוב הכל סביב שומם בכוחות האחרונים, אדם מביט אל המרומים, ומבפנים נושא תפילה ומבקש.
רד אליי, בוא בזר עליי, טיפות גדולות של נחמה. רד אליי, תרחם עליי, הגיע הזמן לשבור תמה. האדמה, אל הנשמה, גשם שיבוא לנשימה. והלילות עוד אפלים, ריקים מכוכבים נופלים, ורק הרוח מנשב יבש מדל. גם הימים כל כך דומים, עד שנדמה לי לפעמים שאנחנו צועדים במעגל. ורק הלב היטב זוכר, אוויר מתוק ומשקר, וכל נשכח שעוד לוחש ממרחקים. אז בכוחות האחרונים אתה מביט אל המרומים, רוצה לראות את השמיים נפתחים.
לשבות צמא אל האדמה אל הנשמה גשם שיבוא לנשימה גשם שיבוא